אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם, מאזיני כאן תרבות, אנחנו בתוכנית נוספת של 60 מחדש, בפתחו של שבוע חדש, וגם התוכנית הזאת תיוחד בחלקה למגפת הקורונה, איך אפשר שלא. אבל אנחנו גם נזכור שהיום הוא יום האישה הבינלאומי, ואנחנו נבדוק איך נשים בגיל השלישי רואות את עצמן ביום הזה, ואיך חוגגים במרכז קהילתי. עוד נדבר על רווחים והפסדים בזקנה קוגניטיבית. התחלנו בזה בשבוע שעבר, נמשיך עם כך גם היום. נדבר על פיילוט חדש של ג'וינט אשל לשילוב בני ובנות הגיל השלישי. נדבר על התנגדות לצוואות, וכל השירים שנספיק היום יהיו שירי נשים. בצוות התוכנית הבוקר, נתנאל ינובר בהפקה, שרון לרנר טכנאי השידור. אני איציק יושע, מאחל לכולנו בוקר טוב והאזנה טובה. אז באופן מובן גם אנחנו נשתתף במחול המטורף הזה שפקד את העולם, המחול הזה שקוראים לו קורונה, אחרי שחיתנו את הידיים הלוך ושוב, ואחרי שנמנענו בכלל מלחוץ את הידיים האלה, ואחרי שגמרנו לבודד את עצמנו מרצון או מכפייה, אנחנו נבדוק אחרי כל אלה איך נערכים בדיור המוגן של אזרחינו הזקנים. שלום לדוקטור שלומית בינון.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב. את מנכלית חברת מעונות הורים של ארגון יוצאי מרכז אירופה.
נכון.
אני מניח שמשרד הבריאות הוציא הנחיות מאוד מפורטות גם לדיירים שלכם ובכלל לדיירים בדיור מוגן בכל הארץ. את יכולה לפרט בפנינו מה אומרות אותן הנחיות?
הנחיות מתייחסות גם לתכשירים וציוד רפואי וגם לכוח אדם. יש המלצה לא לאפשר יציאה לחול של עובדים בכלל במערכת הבריאות, כולל עובדי מנהלה אפילו, בבית חולים גריאטריים. אין שם הבחנה לגבי איזה יעדים בחול בכלל. יש למשל הנחיה בנוגע לחדש את המלאי השוטף בכל הנוגע לתכשירים והאביזרים והמכשור הרפואי לתקופה של 4 חודשים.
שזה משהו שאתם לא עושים בימי שגרה?
בדרך כלל יש דברים שאתה כן דואג שיהיה מלאי למשך זמן ארוך יותר, ויש דברים שאתה ממש שהמערכת הרפואית ומערכת הרוקחות בישראל לא מאפשרת יותר מאשר לחודש ימים. למשל,
נראה לנו דוגמאות, כן.
למשל תרופות של נרקוטיקה, שעכשיו יש לנו הנחיה לתבור אותם למשך 6 חודשים. אלה דברים שממש באופן הגיוני ביותר, לא רוצים לשחרר שזה דברים שיסתובבו בכמויות בקהל הרחב. ולכן מאפשרים לשחרר את התרופות רק לאחר סיום המרשם הקודם. אז אני למעשה כבר הבוקר פניתי לדוקטור פורט קאץ, לרופאה המחוזית שלנו, והם מטפלים בזה מול הרוקחות. זאת אומרת, יש הערכות של כל הגורמים כדי באמת לאפשר את הדבר הזה, ואת הערכות של כולנו, מבחינת הספקה של מוצרים וציוד ותרופות.
איזה עוד הנחיות ספציפיות שממוקדות גיל הגיעו אליכם?
לנסות להמעיט ביקורים של בני משפחה בכלל.
דווקא להמעיט ביקורים של בני משפחה?
זה משהו שככה, הם נתנו הנחיה שרק בני משפחה בדרגה ראשונה יכולים לבקר, ואני חייבת להגיד שאני בתור מישהו שכבר המון שנים מטפלת באנשים בגיל השלישי וחקרתי את הנושא הזה, מאוד ברור לי שחלק משמעותי מהרווחה הנפשית של הדיירים שלנו זה הקשר עם בני המשפחה.
בדיוק, דווקא הקרבה הוא בוודאי שבתקופות מצוקה מהסוג הזה.
נכון, נכון.
אז איך אתם מתמרנים בין ההנחיה לבין ההכרה שהיא קצת סותרת את האני מאמין המקצועי שלכם?
כן, כן. אבל קודם כל אנחנו, כיוון שאנחנו באמת שומרים ומגנים על אוכלוסיית יעד שהיא באמת נמצאת בסיכון יותר מכל אוכלוסיית יעד אחרת, אנחנו לא מקלים ראש באף אחת מההנחיות של משרד הבריאות. מצד שני, כדי כן לאפשר רווחה נפשית לדיירים, ושלא, אנחנו הקמנו בכל אחד מהבתים שלנו נאמני תקשורת. בפקידת קבלה מרכזת רשימה של עובדים שהם יבואו ויכנסו לדירות ויעזרו לדיירים להפעיל באמצעות סקייפ או באמצעות פייסטיים או עם הטלפון, אפילו אתה יודע, רק להראות להם איך לוחצים על הוואטסאפ באמצעות מצלמה, כדי לאפשר להם כן את הקשר היותר ממשי, גם לראות את הנכדים האלימים, גם לדבר איתם, ואז באמת קצת להקל על הצורך של המפגש האמיתי, של המפגש פיזית כאן אצלנו, כמובן להימנע מחיבוקים וממגע יד, כמו שהנחיות מבקשות.
כמה אתם...
קצת הדרך שלנו להקל עליהם בעניין הזה.
כן, כמה אתם נעזרים בקהילה הקרובה, נאמר תנועות נוער, תלמידי בתי ספר, להתגייסות לתקופה הזאת כדי לעזור, אתה יודעת, אפילו בעניינים טכניים, טכנולוגיים.
אז האמת היא שעכשיו מאוד מנסים להמעיט מפגשים מרובי משתתפים. אז אם יש לנו את המתנדבים שלנו, אז אנחנו כמובן יוצרים קשר, ובפרט שילדים ובני נוער הם לא כל כך בסיכון לחלות בקורונה ולא להדביק את בקורונה. אבל מאוד מבקשים להמעיט מפגשים מרובי משתתפים, אז אנחנו כל הזמן יוצרים שוב איזה שהם מפגשי ביניים כאלה שמצד אחד ייתנו מענה ומצד שני לא... לא, לא, לא יעברו על ההנחיות, ולא, אתה יודע, זה באמת סיטואציה מאוד מורכבת שאנחנו מתמודדים איתה.
כן, חלק גדול מההתמודדות עם הקורונה, גם לדיירים שלכם ולדיירים בדיורים מוגנים ברחבי הארץ, כמו לכולנו, זאת התמודדות עם הלא נודע. אני מניח שגם פה יש חרדות אולי אפילו כפולות יותר, שאולי קשורות גם לגיל. איך אתם מתמודדים עם זה?
אז אני חייבת להגיד שמצד אחד, כמו שאמרתי ותיארתי, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי להיות במקום מוכן, לכשתתפרץ יותר הקורונה, יוחמרו הנחיות, לדאוג למלאים ולציוד וכו' וכו'. זה מצד אחד, ולמנוע נסיעה של צוות לחול, ואנחנו גם יש עניין של עובדים זרים שמטפלים פה, ואנחנו מבקרים את היציאות והכניסות שלהם. טוב, מצד אחד אנחנו מאוד עושים כל מה שאפשר באלמנט המניעתי. מצד שני, הדיירים שלנו גרים בדיור מוגן. יש פה אחות 24 שעות ביממה, אנחנו כל הזמן מזכירים להם את זה. יש לנו את מיטב הרופאים, הרופאים שלנו שבאמת מומחים ברפואה, מנהל הרפואי שלנו, דוקטור לובצקי, מנהל המחלקה להמטולוגיה בתל השומר, רופאים מומחים ברפואה פנימית, בקרדיולוגית, אנחנו מחזיקים את מיטב הרופאים פה.
אני בטוח, איזה...
אנחנו מנסים להעביר גם את המסר המרגיע. אנחנו כאן בשבילכם, בשביל כל חשש שרק יעלה, ואם יש איזה שהם סימפטומים שאתם חוששים שאולי, אז אנחנו מיד בודקים. זאת אומרת, אלה שני האפיקים שבהם אנחנו פועלים. להרגיע מצד אחד.
כן, אני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, כמה, איזה סוגים של שאלות, איזה סוגים של חרדות או של שאלות מטרידות מפנים אליכם הדיירים בשבוע, שבועיים, שלושה אלה שאנחנו כבר מכירים את הקורונה, אבל השבוע האחרון הוא הפך ליותר דרמטי.
אני חייבת להגיד שדווקא הדיירים עצמם לא כל כך מביעים חרדות, אולי בגלל שהם באמת רגילים למערכת המאוד...
את רצינית?
הדיירים לא כל כך, לא מקבלים מהרבה, ממש לא. אנחנו כן מגיבים, הבוקר כרגע סיימתי פגישה עם מנהלת על האם לקיים את מסיבת פורים, בני המשפחה, מסיבה שהייתה אמורה להיות עם המון נכדים, בני משפחה, ריקודים, תחפושות, האם לקיים אותה או לא. אז אנחנו באמת שוקלים אולי לעשות משהו אלטרנטיבי, יותר מצומצם.
מה באמת האופציות שעומדות בפניכם?
אז האופציות היא באמת לעשות אירוע שהוא פנימי, ולא אירוע של להזמין הרבה אנשים מבחוץ. אתה יודע, לפקח אחד לאחד, אם ומתי הוא הגיע ומאיפה, זה כבר הופך את זה, ויש גם ריקודים וגם אוכל וגם הופעה וקופה, זה כבר משהו שיכול באמת טיפה לצאת יותר מבקרה מאוד מוקפדת. אבל אנחנו כנראה כן נעשה איזשהו אורו יותר מצומצם לדיירים בעצמם. פורים זה פורים, מגיע להם לחגוג, זאת התפיסה שלנו.
זה כולם מגיע.
כן, כן, אין... אז זהו, זה למשל דאגה אחת, עוד דאגה שקיבלנו באמת במקום אחר, האם לקיים שישי בכיף, עוד איזשהו אירוע טובות, אמורה להגיע לכאן שגרירת אוסטריה, אז גם בזה טיפלתי הבוקר. שוב, יש כל הזמן, אבל דווקא לא מהדיירים, אני חייבת להגיד לך, דווקא הדיירים בכלל לא דואגים.
מעניין, יש להם כנראה קילומטראז' החיים לימד אותם שגם מגפות כאלה באות והולכות, ואנחנו יכולים גם...
גם, יכול, גם, גם באמת, אתה יודע, ניסיון חיים כמו שלהם הוא בוודאי משהו שאי אפשר, כן. שאי אפשר זה, אבל גם, אתה יודע, יכול להיות שבאמת זה שהם פשוט נמצאים במקום כזה, שיש בו את כל המערך הרפואי שהם רק יכולים לעלות בדעתם. בזמינות כזאת גבוהה, אז זה משהו שהוא באמת חשוב.
זהו, נקווה שבאמת בקרוב מאוד לא נאלץ לקיים את השיחות האלה סביב הקורונה. דוקטור שלומית בן נון, מנכ"לית חברת מעונות הורים, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה גם לך, ובריאות לכולם.
בהחלט, ביי ביי. 60 החדש. אז היום הוא יום האישה הבינלאומי, ואנחנו רוצים לבדוק כמה העולם, ואנחנו ערוכים לראות ולציין גם את חלקן של הנשים בגיל השלישי, ביום הזה, יום האישה הבינלאומית, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור דפנה הלפרין.
שלום, איציק. בוקר טוב.
בוקר טוב. את גרונטולוגית וראש החוג למנהל מערכות בריאות במכללה האקדמית בעמק ישראל. כמה אנחנו באמת מייחסים משקל לצרכים של נשים בגיל השלישי, נגיד לעומת גברים, כאשר אנחנו מדברים ביום הזה, יום האישה הבינלאומי?
אני סבורה ש... לא נותנים יותר מדי את הדעת לצרכים שלהם.
כלומר,
לא
פחות מאשר. מדי.
לפעמים כן, פחות מדי.
אוקיי.
לפעמים פחות מדי.
תסבירי.
כי זה דבר מובן מאליו. האישה הגיעה לגיל מבוגר וגם פרשה מהעבודה. אין בעיה, יש לה מה לעשות. היא יכולה להיות, להמשיך להיות עקרת בית.
יכולה להיות בייביסיטר לנכדים.
בייביסיטר, בדיוק, לטפל בכולם. היא תמצא כבר מה לעשות. אז יותר נותנים את הדעת הרבה פעמים על הגברים, ולא מסתכלים דווקא על הנשים המבוגרות יותר, שבעצם יש להם ניסיון חיים, יש להם באמת הישגים שלהם אולי בגידול הילדים, בעזרה לפרנסת הבית, אבל לא בהכרח הם אולי עשו מה שהן רוצות לעשות. ובעצם זו ההזדמנות בגיל השלישי, אולי לפתוח אפילו בקריירה שנייה. או שלישית, אולי ללמוד משהו חדש, להתפתח, לממש את עצמם.
זהו, את אומרת אולי, ואנחנו בזמן שבו אנחנו שמים סימן קריאה ולא סימן שאלה, כן, לפתוח בעוד קריירה, כן, לעשות עוד דברים שלא עשינו.
אני אגיד למה אני אומרת אולי, כי לא בטוח שכל הנשים רוצות בזה, אוקיי? אבל אנחנו לא יכולים להתייחס אל כל הנשים בצורה המבוגרות, או בכלל, כמקשה אחת. זאת אומרת, יהיו כאלה שירצו קריירה נוספת, ויהיו כאלה שגידו, מספיק לי.
כן,
אני רוצה עכשיו ליהנות.
כן, אנחנו מדברים על התפיסה של כמה כן. זה לגיטימי, כמה הם מתייחסים בטבעיות ובטולרנטיות לבחירות מהסוג הזה. ואת אומרת אולי משום שבאמת הרבה מאוד נשים מרגישות שזה לא בסדר שהן לא רוצות להיות בייביסיטר
נכון.
לנכדים.
נכון, כן. להפוך הוא. יש כאלה שממש קשה להם להגיד את הלא.
כן.
ויש צעירים, עוד פעם ילדים בוגרים וכולי ש... כמובן לא מההיבט השיפוטי, אלא מהמקום של החוסר מודעות והבנה, מסתכלים על זה כברור מאליו, שעכשיו זה התור שלהם, ואימא במיוחד, אם אפשר גם אבא, אבל במיוחד אימא, היא תעזור לנו להתפתח ולהשיג את ההישגים שלנו. אני חושבת שזו נקודה ששווה לתת עליה את הדעת, וכשאני אומרת הישגים של המבוגרים או התפתחות של אישה מבוגר, זה לא בהכרח כדי ללמוד לצייר או לעשות עבודות יד, או להתמחות בתחום אחר, כי זה בהחלט יכול אפילו במקצוע נוסף, כן?
כן.
אני כן יכולה להגיד שלדוגמה, אחד הדברים שאנחנו מנסים כרגע לפתח, זה כל הנושא הזה של ייעוץ גרונטולוגי, אותו נושא שאני בא ואומר, שאנשים בגיל הזה, בנשים, צריכים לפעמים ייעוץ והעצמה, איך באמת להגיע למקום הזה, שזה לגיטימי, וזה לא רק לגיטימי, זה זכות שלהן להתפתחות אישית. ובעצם גם היועץ הגרונטולוג יכול להיות בעצמו נשים, גם גברים, אבל נשים שלדוגמה פרשו פרישה מוקדמת מהעבודה, או בגילאי ה-60, יש להם הרבה מאוד מה לתת, יש להם גם ניסיון, והם יכולות לסייע לנשים אחרות כעבודה, כתפקיד, ולא דווקא אוקיי, תתנדבו, יש לכם מה לתת? תתנדבו. אנחנו איציק צריכים לזכור גם שבהיבט הכלכלי נשים באופן כללי הן יותר עניות מאשר גברים בגיל המבוגר. מטבע היותן
גם הפנסיה שלהם לפיכך נמוכה יותר.
בגלל שהדורות הקרובות, הדור הזה עכשיו הוא עדיין לא דור מובן מאליו שיוצא לעבודה ועבודה מלאה, גם מהלך השנים הם הפסיקו, יש נשים שהפסיקו עבודה בגלל גידול ילדים, ילודה, עבודה שנוחה יותר לגדל ילדים, כי זה מה שהיה מצופה מהם. ולכן אני מבקשת שיראו אותן, את אותן נשים, שלא יהיו שקופות, שבעצם יש להם רצון להמשיך לעבוד, גם אחרי גיל 67, גם לבטא את עצמן בצורות מסוימות שהן מתייחסות אליהן, כן? על הצרכים שלהם, לכל אחד, באופי שלה. ולא בעצם להגיד, איי, זה מובן מאליו. נו, מה? אישה. בסדר, יש לה מה לעשות.
זהו, נזכיר בהקשר הזה גם שנשים שמגיעות למצב שבו הן צריכות להיות מטפלות גם של בני זוג, שהופכים נזקקים או זקוקים אפילו לא סיעודיים, התפקיד הזה גם כן נתפס ביניהם כתפקיד נורא טבעי, היא צריכה להמשיך להיות המטפלת, וזה לא משנה אם יש לה עיסוק אחר.
נכון, נכון. זה בהחלט גם העדפה טבעית, באמת זה שייך לנושא של מי אנחנו מעדיפים כבני אדם שיטפלו בנו מצד שני, אבל מה שחשוב לזכור זה שהם גם, יש להם צרכים, זאת אומרת זה לא מובן מלאב עוד פעם, בסדר, אמא מטפלת באבא, אז אנחנו נמשיך בחיים שלנו, כי אמא אולי צריכה אוזן קשבת, אולי צריכה מישהו שיחליף אותה ל... לשעה, שעתיים, כדי שהיא תוכל לצאת להתברר. אולי צריכה פשוט קצת פסק זמן מהכל, ולדעת שיש מישהו איתה. והרבה פעמים, במיוחד הדור המבוגר יותר, לא כל כך יודע לבקש עזרה. זאת אומרת, גם אם קשה לאימא, היא תבוא, לא, זה בסדר, אתם צריכים עכשיו לעבוד, יש לכם ילדים וכו'. וזה עוד פעם לראות אותם, במקום הזה, שלא נדבר שאולי יש שם גם החששות, החששות מה יהיה, מה יהיה המצב הבריאותי שלי, מה יהיה המצב הבריאותי של בן הזוג שלי, מה עתיד צופן, אתה יודע, עם העלייה בגיל, עולות החששות באופן טבעי, כי בסופו של דבר אולי, אם אנחנו נלך למקום הזה, אנחנו לא רוצים לסבול בחיים שלנו. אנחנו חוששים מהמוות, או יותר נכון הרבה פעמים מהמיטה, מהתהליך הזה, אבל יש לנו חששות גם יותר טבעי, לכאורה שנתפסים טבעיים. מה יהיה עם הילדים שלנו? הם עוד לא התחתנו, הם עוד לא הקימו בית, הם עוד לא יציבים בתעסוקה שלהם.
הם עוד גרים אצלנו בבית, בואי נתייחס גם לזה.
נכון, או, או לחליפין שמבזבזים את הכסף על שכר דירה. שזה גם כאילו איזשהו היבט, אז מה, אז אני יכולה להזמין אותם, אנחנו יכולים להזמין אותם לגור בבית, אנחנו צריכים לעשות את זה. הרבה מאוד שאלות באמת, ולא פחות, אולי אני רוצה עוד ככה להזכיר עוד משהו אחד, זה המקום הזה של מתייחסים לנשים באופן בו הם נראים.
כן.
סליחה, בו הן נראות. נראות. כן, כן, סליחה. מה המראה החיצוני שלי? יש לי קמטים או אין לי קמטים? יש לי שיער לבן או לא? איך אני מתלבשת? אוקיי? מה אני עושה בכלל עם עצמי? זאת אומרת, השיפוט החברתי
הוא מאוד
מאוד אכזרי. זה לא שאנחנו רוצות ש... יפלו אותנו, לא, גם לא אפליה מתקנת.
כן.
אבל שיתנו לנו את הכבוד הראוי לניסיון החיים שלנו, להישגים שלנו, לצרכים שלנו, גם אם הם מבוטאים או לא מבוטאים, גם אם אמרנו, לא אמרנו.
צריכים לראות אותנו ושלא יהיו שקופות ולא יהיו נלקחות כמובנות מעליהן.
בהחלט.
אם היית צריכה לדרג את מעמדן של בנות הגיל השלישי בישראל היום, באיזה מקום אנחנו נמצאים? איזה ציון כמרצה היית נותנת למצב?
שאלה קשה, שאלה קשה. אני לא בטוחה שאני טובה בדברים האלה, אבל בדיוק כמו שמצב הזקנים, האנשים המבוגרים באופן כללי, גם הגברים וגם הנשים. המעמד שלהן הוא נמוך. למרות שהירידה של הגברים הייתה חדה יותר בגלל שהם היו כל הזמן מחוץ לבית, אנשים תמיד מההיסטוריה, מקומן היה חזק בבית, אבל פחות מחוץ לה.
יפה. מחוץ לה לא. כן, אנחנו
אז
חייבים...
אז יש לנו מה לעשות.
אין לי ספק, אין לי ספק. לא חשבתי שתתני יותר משש או שבע, אבל זה אני תרגמתי את הדברים שלך.
לגמרי, לגמרי. אני נזהרת במספרים, אתה יודע.
כן, אני מרשה לעצמי. דוקטור דפנה אלפרין, גרונטולוגית, ראש החוג למנהל מערכות בריאות במכללה האקדמית עמק ישראל. תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה רבה לך. יום טוב. ביי. 60 החדש.
You gotta be fortunate. You gotta be loved.
נהנת שרי בשיר הנהדר הזה, Woman, you gotta be fortunate. את צריכה להיות בת מזל. לפני שבועיים התקיים בעכו הכינוס השנתי השביעי למדעי הקוגניציה של האגודה הישראלית לפסיכולוגיה קוגניטיבית. במסגרת הכינוס הזה התקיים גם סימפוזיון על רווחים והפסדים שיש בזקנה הקוגניטיבית. אנחנו עוד מעט נסביר על כך. שוב, בכינוס הזה הוצגו יתרונותיהם של האנשים הזקנים בעת השימוש במידע. בכינוס גם סקרו את הספרות המקצועית על קשב בזקנה ועוד כהנה וכהנה ממצאים מרתקים. פרופסור בועז בן דוד, ראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר במרכז הבינתחומי בהרצליה, השתתף גם הוא בכינוס הזה. שלום פרופסור בן דוד.
שלום, רגע, פעם קודמת קראת לי קשבנו בכנס.
שליחנו בכינוס. אוקיי,
כן.
אז אני אחזור על הפתיח. שליחנו בכינוס היה פרופסור בועז בן דוד. שלום פרופסור בן דוד.
איזה כיף, תודה רבה, שלום.
אז אולי היום אנחנו נדבר אולי על הסיכום של הכינוס, או כפי שהוא בא לידי ביטוי בדברים של פרופסור דניאל לוי, שאמר שם, אולי הכוס חצי מלאה, אבל לפעמים זה כל מה שאתה צריך.
כן, זה סיכום נפלא והקרדיט אליו. אז אולי אני ככה טיפה אזכיר בשבוע שעבר.
זה נשמע קצת כמו, אתה יודע, ממקום אחר, good enough mother, אמא מספיק טובה.
כן. כן, כן, אתה צודק, יש כאן, אם, טוב, אני עכשיו חייב להסביר מה זה good enough mother. אחת המהפכות בתחום הפסיכולוגיה החינוכית הייתה ההבנה של הורים, דרך אגב היום גם מתחיל לחקור סבתאות וסבאות.
נכון, דיברנו כן, כאן ונמשיך ונדבר על כך.
שזה דבר חדש ומרתק שקורה, כי היום יש לנו יותר ויותר אנשים בגיל הרלוונטי שהם אקטיביים כל כך. אז הורות תמיד אתה, יש איזושהי הרגשה של האבא או של האמא שהם לא עושים מספיק, ובאמת אנחנו אף פעם לא עושים מספיק, ואנחנו טועים, כולנו טועים, ואז באה איזושהי תפיסה חדשה שאומרת, אוקיי, אתה לא יכול להיות מושלם, השאיפה להיות מושלם היא בעצם ביטול העצמי, כי כל מה שאני עושה, כל תפקידי הוא להיות הורה. בוא נדבר על good enough, הורה שהוא טוב מספיק, שומר על מקומו כאדם, ומממש את עצמו גם כהורה, שנותן לילדיו את מה שהוא צריך. זה good enough, וההברקה שלך כאן הייתה החיבור של האם המערכת הקוגניטיבית שלי היא good enough. היא אולי לא תקבל את פרס הורי השנה, המערכת הקוגניטיבית של השנה, אבל היא נותנת לי את מה שאני צריך. אז אני כבר רוצה לחזור על, סליחה, על הרע של מה זה מערכת קוגניטיבית. מערכת הקוגניטיבית, בתוכה אנחנו כוללים את היכולת שלנו לקלוט מידע מהסביבה, לאבד אותו, לקשר אותו לדברים שהיו בעבר, ולחשוב ולבצע עם זה פעולות, עם זה קשב, עם זה שליפה מהזיכרון, עם זה עיבוד של מה שנשלף מהזיכרון, עם זה קידוד לתוך הזיכרון, עם זה דמיון, פתרון בעיות, תפיסה, היכולת בכלל לתפוס את מה שאני אומר עכשיו ולהבין מה אני אומר. כל הדברים האלה כולם במערכת הקוגניציה. בתוך מערכת קוגניציה, אחד הדברים שמדברים עליו הרבה, זה מערכת הקשב.
ואני מבין שיש המון ספרות בעניין של הקשב.
המון ספרות, צריך רק להגיד משהו על קשב, אם כבר עצרנו לדבר. קשב זה, יש שאלה נורא מפורסמת, של האם יש כזה דבר בכלל קשב. זאת אומרת, המילה קשב היא מילה חדשה, היא מילה חדשה בכלל, המינוח הזה. המחקר בה הוא מחקר די חדש, 40-50 שנה, מה זה? תחשוב כמה שנים חוקרים פיזיקה ומתמטיקה, למרות שזה דבר נורא בסיסי בהתנהלות שלנו, וככל שמעמיקים במחקר הקשב, מבינים שאין כזה דבר קשב. יש המון המון תתי מערכות שונות, החלקם אני אזכור
גם
היום.
גם לא ככותרת על לסדרה של מיומנויות קוגניטיביות?
אם אתה בא ואומר את המשפט הזה בכנס קוגניטיבי, עליך לחרוש מיד שכפת ולחטוף מכות, כי כולם יחזו עליך. כי אנשי הזיכרון יגידו, הקשב הוא זיכרון. אנשי הנוירו יגידו, כן, יש מערכות מוחיות שהן קשב ומסבירות הכל. אנשים כמוני יותר התנהגותיים יגידו, רגע, ויש מערכות קשביות שאחרת על פעולות מסוימות. הם לא כולם אותו דבר, וכולם יריבו עם כולם, ולקח פה
ובכל זאת, כשאנחנו מדברים על קשב, מה?
אז מה זה קשב בשבילך? למשל, כשאני אומר לך אדם, אדם קשב, אדם יש לו קשב יעיל, מה זה קשב עבורך?
אתה שואל אותי.
כן, כן. כמי שאינו מומחה בתחום, מה התפיסה ההגיונית של כך?
הקשב זה, אני הייתי קושר את זה באיזושהי פניות, גם מחשבתית וגם רגשית, לשמוע מה נאמר לי, לאבד את זה ולעשות עם זה משהו.
זה מקסים, זה כאילו, לא, כי זה ממש לא הגדרה של קשב של פסיכולוגים קוגניטיביים, וזה הגדרה של קשב שאני הרבה יותר מחבב, כי הכנסת בתוכה גם פניות רגשית. שזה מסוג הדברים שבהם יש לנו עלייה עם הגיל.
אם
אתה זוכר, המנטרה הקבועה שלי שאנחנו בודקים דברים לפי מה שחשוב לצעירים, ואז רואים בזה ירידה ורואים אוי אוי אוי, זקנים פחות טובים.
אנחנו לא בירידה, אנחנו בשינוי.
בדיוק. אז תתן כאן דגש מאוד מעניין. כשאנחנו לצערי מדברים על קשב, אז אנחנו לוקחים מונחים של חבר'ה בני 20, ועבורנו קשב, למשל, זה יכול להתמקד במשהו אחד, ולהתעלם מדברים אחרים, זה יכולת של עוררות, כלומר, אני אומר לך, תכף יקרה משהו, אתה צריך להיות מוכן לזה.
זאת אומרת, להיות דרוך, יכולת... עוררות במובן של דריכות.
דריכות לחלוטין, תודה על החידוד. זה יכולת שאתה נוהג ויש רעש מצד ימין להפנות את המבט ולדעת שמשם יבוא משהו. זה יכולת להחזיק קשב לאורך זמן.
ואתה אומר שהיכולות האלה נשארות או נעשות טובות יותר עם הגיל?
לא, אלה בדיוק, להבדיל מהפניות הרגשית, אלה יכולות שבהם עד היום התפיסה הייתה שאנחנו רואים בהם ירידה גורפת, כאשר הדבר המשמעותי שתמיד מדברים עליו מ-1988, דרך אגב, מחקר של לין האשר וג'ף זקס, הם אומרים שהירידה הגדולה בזקנה נמצאת ביכולת לעשות דחייה של מה לא חשוב ומיקוד במה שחשוב. מה שאנחנו קוראים לו קשב בררני, לברור מה חשוב ולהתמקד בו ולהתעלם ממה שלא חשוב. זה הקונבנציה, ההנחה הבסיסית בספרות שלנו. בא דניאל לוי, פרופסור דניאל לוי, ואומר, רגע, לאט, 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 לאט. קודם כל, כולם יודעים ש... בוא נסתכל מה קורה בספרות. ואז הוא אומר, אוקיי, כולם מדברים על ירידה בקשב, אבל מה זה ירידה בקשב? מה חשוב? מה יש? מתחילים לבדוק דבר דבר, ואני לא אלאה את כולם. אני אקח דבר אחד שהוא התייחס אליו, שהוא נקרא הכוונה ועוררות. עוררות זה היכולת שלי לדעת שתכף קורה משהו ועליי להתכונן אליו, מוכנות מה שקראת, והכוונה זה אם קורה משהו, דריכות, מצוין, והכוונה זה כאשר קורה משהו, אני צריך להפנות את הקשב שלי ימינה או שמאלה. כי עכשיו אני נוהג ומשהו קורה. אוקיי? וצריך לזוז ימינה או שמאלה. בשני הדברים האלה, לכאורה אמורה להיות ירידה דרסטית. מה שמראה דניאל בשורת מחקרים וסקירה, שחלק מהירידה שאנחנו מדברים עליה, נובעת ממשהו אחר. לא מירידה ביכולת הקוגניטיבית, אלא ירידה במהירות.
במהירות התגובה.
למשל, גם מהירות התגובה, ויש גם טענה שאולי יש גם ירידה לא רק בלחיצה של היד, בדרך שבה הפקודה הולכת ליד לזוז. זאת אומרת, ההחלטה התקבלה, אבל אולי הפקודה מתעכבת. זה בנפנופי ידיים, אני מנסה להסביר כאן. סליחה אם אני חוטא פה, אני סתם חוטא פה הרבה חטאים, אבל אני מקווה שאת המסר הבהרתי. עכשיו, אם אני מנטרל את המהירות, אני רואה, למשל, בבחינת תנועות עיניים, שבהן כמעט אין הבדלים בין מבוגרים לצעירים בביצוע הפעולה, אני רואה פחות ופחות השפעה של הדברים האלה. עכשיו, בוא ניתן דוגמה. אם אתה עכשיו נוהג ברכב, ואתה עכשיו צריך להפנות את הקשב, כי יש איזשהו אירוע שאומר לך להפנות את הקשב באופן אוטומטי, כמעט. זאת אומרת, לא שמישהו אמר לך תסתכל למינה, אלא שיבום, תסתכל למינה או שמאלה, או רעש חזק. אנחנו רואים שבכך כמעט אין הבדלים בין מבוגרים לצעירים.
כן, מהירות התגובה היא דומה?
דומה, זאת אומרת, ביכולת שלך להסתכל למינה או שמאלה. עכשיו, צריך לשים על השולחן. הזמן שייקח ללחוץ על הברקס, הולך ומועט ככל שאנחנו מתבגרים. זאת אומרת, לא צריך להתחיל לנסוע 150 קמ"ש חליל וחס, שזה אסור בכלל, אבל צריך לדעת שכאשר אדם בן 70 נוהג, או אדם בן 20 נוהג, היכולת שלו להפנות את הקשב לעבר משהו שבא מימין או משמאל, באופן אוטומטי כהשמרה, שעוד זוזה מהירה, היא דומה ולא משתנה כמו שחושבים. זאת חצי הכוס המלאה.
כן.
הנקודה השנייה שבה הוא מראה...
אנחנו צריכים לחתור לסיום, אז בואו נסיים
איתה. אז אני אחתור לסיום. בואו נדבר, נחתור לסיום. ניקח נהיגה. אחד הדברים שכולנו מדברים כל הזמן, ניקח שגם אם יש ירידה בדברים מסוימים, יש פיצוי עם הגיל. והפיצוי על שינוי במהירות התגובה הוא עלייה בדיוק. תחשוב על זה, ככל שאתה איטי יותר, אתה יכול להיות מדויק יותר. נכון? זאת אותה משימה, אתה יכול לבצע מהר ולא מדויק, הוא איטי ומדויק. ואכן המחקר מראה שהנהג הכי בטוח לפניך באוטו הוא אישה בת 70.
גדול.
אישה בת 70. אם מולך נוהגת אישה בת 70, או הזדמן לך מזלך, ואישה בת 70 נוהגת עכשיו את האוטובוס אומנית שבה אתה נמצא, אשריך. הסיכויים שתהיה מעורב בתאונה הם הקטנים ביותר שאפשר.
ענק.
מדוע? בגלל שיש את היכולת להפנות את הקשב, ואת הירידה במהירות התגובה של יחוץ על הברקס, מפצים בלהחיות מדויקים יותר.
תשמע, אין שמח ממני. אישה בת 70 ליום האישה הבינלאומית, היא נהגת הכי טובה, אין... נעים מזה לסיים את השיחה הזאת.
הכיוונתי את זה לך.
פרופסור בועז בן דוד, ראש מכון תבונה לחקר פוטנציאל המוח הבוגר במרכז הבינתחומי בהרצליה, כרגיל היה כיף איתך. להתראות.
תודה רבה.
ביי ביי. 60 החדש. התרחבות תקופת הגיל השלישי כידוע הולכת וקונה לאחיזה בתודעה של מקבלי ההחלטות ובכל גזרות החברה והמשק הישראלים. בשיחה הבאה שלנו אנחנו ננסה לרדת לפרטים בכמה מההיבטים של התרחבות זאת, מה המשאבים הנדרשים, מהם השינויים התפיסתיים שעלינו לעבור כחברה וכמי שאחראים לרווחתם של האזרחים בגיל השלישי. על פי דוח הזקנה של מכון ברוקדייל שפורסם לפני כ3 חודשים, 30% מהקשישים כיום כבר נזקקים לשירותי הרווחה, והגידול באוכלוסיית הקשישים יביא גם לגידול במספרים האלה. ניתן להימנע מהעלויות האלה על ידי שמירה על מצב תפקודי גבוה ועל היכולת לחיות במצב הזה הרבה שנים תפקודית, רגשית וכלכלית. זהו כמובן רק היבט אחד של הדברים שאנחנו ננסה לדון בהם בשיחה הבאה. יוסי היימן הוא מנכ״ל ג'וינט אשל שמפתחת את השירותים לגיל השלישי במגוון רחב של תחומים וגם עוסק בעצם בעיצוב תפיסת הזקנה בישראל. שלום יוסי.
שלום וברכה.
לפני הכל אולי בשורה, מהו ג'וינט אשל?
ג'וינט אשל הוא שותפות של ארגון הג'וינט שהוקם לפני 106 שנים בניו יורק וממשלת ישראל, ואנחנו בלמעלה מ-50 שנה ביחד עם משרדי הממשלה, אנחנו מפתחים פתרונות לאתגרי הזקנה בישראל, בעיקר באמצעות פיתוח שירותים חדשניים במקום שחסר, והקניית ידע, פיתוח והקניית ידע לאנשי מקצוע שמטפלים בזקנים ברשויות המקומיות, בקופות חולים, בבתי חולים, בדיורים המוגנים, בבתי אבות ועוד.
כן. אז במאמרים שלך, שחלקם קראתי, אתה בעצם מציע לשנות את הדיון סביב הגיל השלישי, ולהפוך אותו מדיון שעוסק בגובה גיל הפרישה, לדיון על מהות תקופת הפרישה. גם מבחינת המדינה, גם מבחינתנו, האנשים שמטפלים או חיים עם אנשים בגיל השלישי. למה אתה מתכוון?
נוצרה אמביוולנטיות במציאות שבה אנחנו חיים כתוצאה מהעלייה דרמטית בתוחלת החיים. תוחלת החיים בישראל עולה בכל יום בשש שעות, 5 מתוכם בזקנה ושעה בעובדה שפחות מתים בילדות, והדבר הזה עולה ועולה ואיננו מפסיק. ואם בהקמת המדינה אנשים פרשו בגיל 65 ומעט מאוד אחרי זה רובם היו נפטרים, הרי שהיום, אחרי שאנשים פורשים מהעבודה בגיל 67, נשאר להם עוד כמעט 20 שנות חיים לחיות. חלק לפחות 10 או עוד 12 שנים בבריאות טובה או סבירה.
תקינה, כן.
תקינה, והמדינה לא ממש, לא רק מדינת ישראל, בכל המדינות לא ממש נערכו לתופעה הזאת. אפשר לראות, לחדד את העניין דרך הגדרת המילה זקן. דרך המילה זקן, תראו,
כן,
המילה
אנחנו
זקן.
אנחנו עוסקים בזה כל הזמן.
אנשים מצד אחד מנסים להיפטר מהמילה זקן, ומצד שני המילה זקן היא מילה שמתארת תופעה, מתארת מצב, וביהדות היא גם מילה יפה, זקן, איזה הוא זקן, אמר רבי יוסי הגלילי, זקן, זקנה חוכמה. אז, ואתה רואה גם יותר ויותר גופים שרוצים להיפטר מהמילה זקן, או מערכות בישראל, השירות לזקן במשרד הרווחה הפך לשירות לאזרח הוותיק, הגמלת זקנה שאנשים מקבלים מהביטוח הלאומי הפכה לפני שנתיים לגמלת אזרח ותיק.
כן, שזה שינוי הטרמינולוגיות, שזה כן, חלק מהתהליך, אבל היא מלמדת על מהות.
על המהות, בדיוק. כן. מה שקורה בפועל, זה שהזקנה נשארת, ונכון גם לשמר את המילה הזאת. רק שהזקנה קיימת בחמש שנים האחרונות לחייו של האדם, ואם בהקמת המדינה זה היה בגיל 62-67, הרי שהיום זה בגיל 78-83. ולכן התקופה של מהפרישה 67 עד 78, עד גיל 78, היא לא בדיוק תקופה של זקנה, היא תקופה של תקופת חיים אחרת, תקופת חיים חדשה, שמתהווה מול עינינו.
נכון.
אנחנו מציעים לקרוא לה תקופת התבונה, דוקטור צבי לניר, היא משיג ראשון את הרעיון הזה של תקופת התבונה.
התראיין אצלנו כאן, כן.
כמו שלפני 150 שנה התווספה תקופת הנערות, שלא הייתה קיימת עד המהפכה התעשייתית, וסביב כל העניין הזה נמצא כל השיח והדיון.
ומה שאתה בעצם מנסה, גם במאמרים שלך, גם בתפיסה שלך, להגיד, מכיוון שהתמונה משתנה, תמונת המצב משתנית, אתה ממליץ גם לעשות שינויים בתהליך של הפרישה, זאת אומרת, לעשות אותו יותר הדרגתי.
נכון.
איך זה אמור להתבצע?
אתה אמרת בפתיח של דבריך ובצדק שאנשים יש להם פחות הכנסות, יש עומסים יותר גדולים על המדינה גם מהבחינה האקטוארית, בגלל שאנשים חיים יותר אבל לא עובדים יותר שנים, וגם על השירותים אנשים חיים היום יותר שנים עם ריבוי מחלות כרוניות, מה שיטיל ומטיל יותר עומס על מערכות המדינה, על מערכות הסיעודיות, וכל זה חייב להשתנות. חייב להשתנות הן ברמת הפרט, שחייב לייצר לעצמו יותר גם הכנסות כדי לחיות את אותם שנים, וגם עבור המדינה לייצר יותר שנים שהוא עובד ומשלם מיסים, אבל גם בהיבט הבריאותי והחברתי, אם אנשים לא עובדים, יש מחקרים שמעידים על כך שמי שפורש ממעגל העבודה הוא מאבד מעגלי זהות, מעגלי חברות, וההידרדרות התפקודית והמנטלית קוגנטיבית, קרי הרבה פעמים דמנציה, הולכת ומתגברת, וכל הדברים האלה חייבים להשתנות. זה מתחיל בפרישה. קודם כל, בצורך הדחוף והמיידי בעינינו להעלות את גיל הפרישה, בראש וראשונה לנשים, אין שום הצדקה שגיל הפרישה של נשים יהיה פחות מאשר גברים.
כולל אלה שעובדות במקצועות שוחקים?
אז זו סוגיה שצריך לפתור אותה, ויש נכונות לפתור אותה, ויש אפשרות לפתור אותה, אבל אי אפשר בשביל 20 וכמה אחוזים בודדים של אוכלוסיית נשים, לפגוע בכל האחרות שגוזרים עליהם חיי עוני.
לא לפגוע באף אחת.
נכון, ולכן הרעיון הזה שקודם כל צריך להעלות את גיל הפרישה לנשים, ולהעלות את גיל הפרישה של כולם באופן שעושה התאמה בין תוחלת חיים של אדם לבין השנים שהוא עובד. דנמרק היא דוגמה נפלאה. דנמרק חתמו לפני 3 שנים על הסכם בין המדינה, הממשלה, ארגוני העובדים וארגוני המעסיקים, שבכל 5 שנים תוחלת העבודה נדחית בחצי שנה מבחינת גיל הפרישה. זאת אומרת, היום הם בגיל 67 פורשים, הם חתמו לסכם ל-30 שנה, ואז כל אדם יודע מתי הוא יפרוש לפי גילו. ילידי 1980 שהם יפרשו, ההסכם הזה ייגמר, אמורים עתידים לפרוש בגיל 73. זו מדינה שמבינה את הקשר בין העלייה לתוחלת החיים, העובדה שאדם בגילאים האלה הוא כבר לא זקן, הוא אדם יצרני, הוא יכול להיות חיוני, זה חשוב לו גם לעניין הכלכלי וגם לעניין של הערך שלו, צריך להישאר במעגל העבודה. ואיזה יופי, דנמרק פותר את הבעיה, עושה קשר בין התארכות תוחלת החיים לבין הפרישה מהעבודה. זה פותר הרבה מאוד בעיות, גם כלכליות וגם בעיות תפקודיות וכדומה, והופך את כל הרעיון של העלייה בתוחלת החיים מנטל לנכס, מכיוון שהדבר הנפלא הזה, ש תוחלת החיים בעולם התארכה ב-200 שנה האחרונות בכ-40 שנה, בעולם המערבי שלפחות 30 מתוך 40 שנה האלה הם בבריאות טובה, זה דבר נפלא.
נכון. אני רוצה באמת, מכיוון שזמננו מתקצר, להתייחס לפיילוט הטכנולוגי שאתם מובילים בבאר שבע. ActiveNet, ספר לנו על זה.
הרעיון של האקטיבנט נובע מבעיה קשה שקיימת בישראל. אגב, צריך לציין, יש הרבה דברים טובים שקורים בישראל בתחום הזקנה. בעיה קשה...
בכלל בישראל קורים דברים טובים, אבל גם אחרים.
נכון. הוא היחס הלא מאוזן בין שירותי סיעוד לשירותי שיקום. בישראל הסיעוד מאוד מאוד חזק, ציבורית מושקעים בו למעלה מ-10 מיליארד שקל, רובם, כ-70% מתוכם לטובת הסיעוד הביתי, או אנשים שמקבלים את חוק הסיעוד מהביטוח הלאומי, לבין השיקום הגריאטרי בישראל, שהוא נמצא במקום מאוד נמוך, וכל
מי ש... שביעית מהתקציב, 1.1 מיליארד שקלים.
נכון, בקושי מיליארד שקל. הדבר הזה הוא לא מאוזן, כי אדם שנקלע למצוקה, למשל כתוצאה מסטרוק, או משבר בצוואר הירך, זקוק גם לסיעוד וגם לשיקום. והמערכות בישראל, מסיבות שלא אעמוד עליהן כרגע, הן דוחקות את האנשים לסיעוד ולא לשיקום, ובכך אנשים סובלים, המדינה מגבירה את ההוצאות שלה, והזקנה הופכת להיות לא זקנה מיטיבה ובריאה, אלא זקנה מדורדרת. ולכן אנחנו מנסים להגביר את השירותים בתחום השיקום הגריאטרי, גם בצד של ההיצע וגם בצד של הביקוש. בצד של ההיצע אנחנו מקימים עכשיו מודל מסגבי, מרכזי שירות גריאטרי בקהילה, 8 כאלה קמו בישראל כפיילוט, כדי לפתח את ההיצע של שיקום גריאטרי בקהילה, אחרי שבן אדם יצא מבית חולים למשל ששבר את צוואר הירך, ימשיך להשתקם מספר חודשים בקהילה, דבר שכמעט ואיננו קיים היום בישראל. ומהצד השני, כדי להעלות את הביקוש, פיתחנו את הכלי הטכנולוגי שעליו דיברת, ActiveNet. האדם יוכל להזין, אם הוא יודע והוא מספיק אוריין דיגיטלי בעצמו, ואם לא מישהו בן משפחתו שהוא אוריין דיגיטלי או איש מקצוע, אחות בקופת חולים או אחרים, יזינו את הנתונים שלו לגבי אורח חייו, איך הוא ישן, איך הוא למדרגות, כמה פעמים הוא עושה פעילות בשבוע, מה מצב הרוח שלו, ועוד הרבה נתונים שהוא מזין למערכת, והמערכת תאפיין את מצבו ותמליץ לו על פעולות לאורח חיים פעיל. ואנחנו נמצאים עכשיו בפיילוט, 3 פיילוטים באזור הדרום, עם עיריית באר שבע, עם קופת חולים מאוחדת, ועם חברת מטב שהיא עמותה לטיפול ביתי.
ומה לוחות הזמנים לסיום הפיילוטים האלה?
הפיילוטים ירוצו בשנה הקרובה, אנחנו נפיק לקחים גם לגבי אופן השימוש במערכת, וגם לגבי היעילות שלה והשאלות שבה, וכמה היא באמת מכווינה את האנשים לאורח חיים יותר פעיל, יותר בריא, לדייק את הבעיות הרפואיות. למשל, אדם שלא שומע והוא לא מודע לזה דרך המערכת, או יש לו בעיות בשמיעה, או יש לו בעיות בראייה, לפעמים על ידי הפנייה של דברים שאתה לומד עליהם דרך שאלות, אתה יכול לשפר מאוד את חייו של האדם. נלמד את כל הדברים האלה עם מחקר מלווה, ונבוא עם ההמלצות, ובמידה וכן, אני מניח שביחד עם ישראל דיגיטלית נפיץ את הכלי הדיגיטלי הזה לכל תושבי המדינה.
אז הנה, מכאן אתה כבר מוזמן להביא לנו את ההמלצות לכשת גבשו אותן. יוסי היימן, היימן או היימן?
היימן.
יוסי היימן, מנכ"ל ג'וינט אש של ישראל. תודה רבה על השיחה, אנחנו נשוב ונשוחח, אני כמעט בטוח.
בשמחה. תודה רבה ויום טוב.
תודה, יום טוב. 60 החדש. אנחנו עם צוואות לקראת סיום, אתם יודעים, זה תחום מאוד מאוד רחב ויש לו פנים רבות. במקרים רבים לאחר שמתגלה צוואתו של אדם שנפטר, חלק מהיורשים החוקיים מוצאים את עצמם נפגעים מהחלוקה המוסדרת בצוואה, וקורים מקרים שבהם הם מסרבים לקבל את תוכן הצוואה ומתנגדים לו. ולצבא מתנגדים, כן, הסיבות להתנגדויות האלה יכולות להיות רבות מאוד ומגוונות, כמו למשל טענה לכך שהייתה השפעה בלתי הוגנת על המצווה, על מי שמוריש, או על מעורבות של אחד היורשים בהכנת הצבאה, ועוד כהנה וכהנה. כדי להבין כמה מהמצבים האלה ואיך אפשר לטפל בהם, זימנו לשיחה את עורך דין און אייל ינקו, שלום לך.
מה שלומך?
תודה רבה. נאמר רק שאתה עורך דין מומחה לענייני ירושה.
נכון.
מהן הסיבות הכי נפוצות להגשת התנגדויות לצבאות?
תראה, קודם כל זה מתחיל מן הסתם שמישהו או שנשלו אותו, שהוא לא מרוצה מהאופן החלוקה, ואז בעצם הוא יגיע לייעוץ אצל עורך הדין, ואז הם מתחילים לבדוק בעצם מה נרשם ובאיזה נסיבות נערכה הצבא. עכשיו, כפי שציינת, אחת מהעילות שנוטים להשתמש בה הרבה, זה עילה של השפעה בלתי הוגנת. השפעה בלתי הוגנת זה בעצם בדיקה אם במועד של עריכת הצבא, אותו מצווה היה נתון להשפעה של אותו אדם שלו הוא הוריש את הירושה, וזה בעצם יכול להיות בסיטואציות כמו אדם לדוגמה שהוא חולה והוא מקבל טיפול מאותו אדם שהוא הוריש לו, היו מקרים שהיו מדובר בעובדים זרים לדוגמה שהצליחו איכשהו לגרום למצווה להוריש להם חלק מהממון. בעצם בודקים האם אותו מוריש הוא תלותי, היה אדם תלותי, וכתוצאה מהתלות הזאת, באותו אדם לא הוריש, הוא בעצם רשם את שמו בצבא.
תלותי במובן הגופני או במובן הקוגניטיבי?
התלותי יכול להיות גם במובן הנפשי. זה יכול להיות אדם, לדוגמה, שיש לו איזו חולשה נפשית, וכתוצאה מהחולשה הנפשית הוא היה תלוי במישהו שעוזר לו לקבל החלטות, או תומך בו רגשית ונפשית. ויכול להיות אותו מישהו ניצל את המצב וגרם לכך שהוא יוריש לו את הירושה במקום להוריש למשפחתו, לדוגמה.
כן. אני רוצה לנסות לחדד מקרים, נגיד, אוקיי, לגבי עובדים, אז הם זרים והם לא שייכים למשפחה. מה קורה כאשר יש העדפה של בן משפחה אחד על פני בן משפחה אחר, ואתה יודע, מותר לאב או לאם להחליט שאחד הילדים מועדף על פניהם?
נכון, בהחלט. ויש מקרים כאלה, לא מעטים גם.
ויש מקום להתנגדויות במקרים כאלה?
יש, השאלה למה. השאלה למה? למה הוא הוריש לאותו בן אחד ונשאר את הבן
השני? הוא אומר, הוא היה נחמד אליי, הוא בא לבקר אותי, הוא הקשיב לי, ואחרים עשו טובה.
יפה, יפה. הוא אומר את זה, תראה, אם הוא ציין את זה בצבא, וזה מה שחשוב לעשות, לציין בצבא מדוע אני מחליט להוריש לבן אחד, ואת הבן השני אני בעצם מחליט לא להוריש לו, אם הוא ציין את זה בצורה מפורטת, יהיה יותר קשה להגיש התנגדות. זה לא אומר שלא ניתן, אבל יהיה יותר קשה להתמודד עם זה.
יש מצב שבו, נגיד, מידע מסוים לא היה ידוע לשאר היורשים, ונודע להם אחרי שכבר יצא צו קיום צוואה, אז כן אפשר להתנגד, למרות שיש איזה דדליין של שבועיים, נכון?
יש איזה דדליין של 14 יום, להגיש את ההתנגדות.
ואם אני מגלה שלא ידעתי נתון מסוים בזמן מתן צו קיום הצוואה?
אפשר יהיה להגיש בקשה מיוחדת. מקרים חריגים.
מה זה חריג במקרה הזה? איזה מידע דרמטי יכול להתגלות?
מידע שלא היה ניתן לגלות אותו, מידע שהסתירו ממך ופשוט לא יכולת לדעת אותו.
הבנתי. טוב, אני מניח שיש עוד, יש לנו עוד דקה, אז בואו נחשוב על עוד מקרה אחד שבו יש התנגדות, ואנחנו חייבים לדעת כשאנחנו באים להתנגד.
עילה נוספת מאוד מאוד חשובה, זה הכשירות של המצווה בזמן שהוא עורך את הצבא.
שוב, כשירות נפשית.
כשירות, גם נפשית, גם קוגניטיבית, דבר שאם עורך הדין שעורך את הצבא יש לו ספק, אפילו קל, כדאי לבקש אישור רפואי על מצבו הרפואי קוגניטיבי של האדם שמכין את הצבא, עורך את הצבא, וזה באמת עילה שאפשר אחרי זה לפסול בצבא ולבוא ולהגיד המצווה לא היה קשיר, בעצם למסמכים רפואיים שהתגלו.
טוב, אנחנו חייבים לסיים פה באמת, עורך דין און אייל ינקו. אנחנו נשוב לנושא הזה, הוא רחב ומקיף, והוא מעורר הרבה מאוד שאלות ותהיות. תודה רבה על השיחה הזאת. אנחנו מסיימים כאן עוד תוכנית של 60 מחדש. תודה רבה לנתנאל ינובר בהפקה, לשרון לרנר, טכנאי השידור. אחרינו, מה שכרוך, יובל אביבי, מה יעשה לה? אני איציק יושע, נתראה כאן מחר, להתראות.